יום ראשון, פרשת ניצבים ואילך, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם מעשה מופלא, הלא חובה לדון לכף זכות. זה מתוך דברי חיזוק שנמסרו על ידי הגאון רבי צבי זילברשטיין שליט"א. לקראת ימים נוראים התפרסם בקובץ בליינות על ידי מערכת דוברי העמודים. אז כידוע, העצה הטובה ביותר לזכות בדין זה לדון את חבר לכף זכות, כמו שמובא גם בקדושה סייבי בתחילת פרשת שופטים. הקדוש ברוך הוא שופט את כנסת ישראל בבוא יום המשפט על ידי רחמים וחסדים גדולים. אבל כשהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו ברחמים, צריך לעשות עבור זה התעוררות למטה, כדי לעורר את המידה של רחמנות למעלה. ועל ידי מה נעורר את המידה של חסד שאנחנו למטה, מתנהגים בחסד, להנדים זכות על כל אחד מישראל, לדון אותו לקו זכות. ואז, על ידי זה גם מלמעלה, נעורר את אותו מידה עלינו. אז הוא מביא פה הרב זבו שאין איזה מייסה, שמספר בעל המייסה. אחד שאוהב ללמוד, מספר על עצמו, שאוהב ללמוד בקול, בריכוז, רק אמר אותו בישיבה, רק אמר אחרי שהוא חותן. הוא לומד בלילה בבית, בסלון, בכל. הוא מספר שכמה שבועות אחרי שהוא התחתן, הוא שם לב שאשתו אין פניה כתמול שלשום. הוא מביא שיש איזה תרומת, תפלא מאוד. היו חיים באחו ורעו, כמו שצריך להיות. טוב, לא התעלמתי, לא חיכיתי, אלא שאלתי אותה. שאלתי אותה מה קרה? האם ההבחנה שלי נכונה? אז היא אמרה, כן. באחד הלילות נכנסתי לסלון לקחת משהו, ישבת ולמדת כדרכך, השתדלתי לא להפריע, אבל משום מה, החלטת להעיר לי בצורה מאוד פוגעת, לכי מכאן, לכי מכאן, חזרת על זה שוב ושוב. אם זה יפריע לך, אתה צריך להעיר לי בצורה עדינה יותר, שזה מפריע לך, לא לפקוד עליי בכזו בוטות שאני צריכה ללכת. טוב, נדמתי, קדמתי לשמוע, מעולם לא עלה על דעתי לדבר כך, בטח לא לאשתי, הטובה והמסורה, לא ידעתי את נפשי, לא הבנתי איך כשמע כזה דבר, אין סיכוי שמהפה שלי יצאו המילים האלה. ניסה להתאמת, להיזכר מה היה, לא זוכר בכלל כזה סיפור, שנכנסה לו, זה הפריע לו והוא העיר לה. הוא אומר, אולי מרוב ריכוז בלימוד לא שמתי לב, ונכשלתי ככה בדיבור. טוב, אז הוא התחיל לשחזר את משהו פשוט, משהו לומד. ואז הוא אומר, השם יראה את עיני נפטרה תעלומה. הוא כתר שהורגל מנעוריו ללמוד, כן, כמו שהוא אמר, הוא רגיל ללמוד בקול, ולהוציא מהפה, ובאותו ערב, הוא אחז בשבס, שבס דאבוב, מי שיש לו שתי בתים, שני צידר שוב תורבים, עושה לחם מכאן ולחם מכאן, ובדיוק אז, בדיוק אז אשתה נכנסה, אפילו לא הרגשתי, וחזרתי בקול, לחם מכאן ולחם מכאן. אני שמע את המילים ברור, לכי מכאן, בהחלט. הייתה בטוחה שאני מדבר אליה, לכי מכאן ולכי מכאן. יצא מהחדר פגועה, ואחרי שהראיתי לה את הגמרא בפנים, דיברתי לה שאלה, אמרתי, לכי בחוף, אלא לכי בחטא. והכוונה לדין בדיני רובין, שעושים, דיברתי לה, נכנסת כבר לעניינים. אז כמובן שזה הרגיע אותה. אז הוא אומר, דמר הרב זילברשטיין, האישה לא הייתה יכולה לדמיין בחלום שלה, מאיפה הייתה יכולה לדעת את מה שהוא הסביר לה? לא יכולה לראות שום צד זכות. אבל בכל זאת, אומר הרב זילברשטיין, שהייתה צריכה לגשת אליו, עוד באותו יום אחרי הלימוד, שישה אותו עם זה, יפריע, מה יפריע לך? תדבר איתו על זה. וככה לא הייתה נוצרת פינה בלב. וכך אומר הרב זילברשטיין, צריך כל אחד לעשות או לדון לקו זכות, או פשוט לגשת לאדם ולברר איתו ולדבר איתו. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. הרב יהושע כהן, הוא כותב את, הוא מספר שם על אחד שעמד ברחבה פתוחה ליד הסטיבן עם החומש, המחומש שהיה מונח על הגדר שם, על החומת אבן, והטלפון עם אוזנייה ככה, מחובר, הוא כולו שקוע. מה שקוע בנקודה שרשי בא להדגיש, היה בפלפול סוער דרך הטלפון, כל הפנים שלה היו לאובו, הידיים שלו רצו ימינה ושמאלה. ואז הוא חושב לעצמו, עומד פה בחור, אברך, הוא מתווכח עם החברותא שלו מעבר הקו, מה בדיוק רש"י מתכוון להגיד פה, ממש ויכוח, נוקב חדרי בוטן. ויכוחים כאלה, הוא אומר, ברחבה של עיר, זה לא משהו שרואים כל יום. את הנחרצות הזאת פוגשים בעיקר ששני אנשים מתווכחים על איזה חנייה למי שייכת, מי הגיע ראשון. הוא אומר, למען האמת, הרי ברור שהיה יכול לטייח את הרש"י כביכול, חלילה. אף אחד לא אומר לו כלום, הוא לא מבין את הרש"י עד הסוף לגמרי. אבל כנראה הוא עשה את זה בשבילו, אין ספק, זה היה בולט. כל ההבנה והעם כסף, ראו איך זה ממלא אותו בסיפוק ואושר. כל מה שנשאר זה לצופה מהצד, לעמוד, להסתכל ולקנא בו. עברו אוטובוסים, עברו ילדים שקרצו לגן מעבר לכביש לשחק שם. אבל הוא בשלו, נטוע עמוק בתוך הרש"י. הוא אומר להסתכל ולקנא שגם בדור שלנו יש אנשים שיודעים ליהנות מהלימוד. תמיד הוא אומר, שמענו על כאלה אנשים, חיים כאלה מודיינים, אבל הנה, ככה רואים את זה. בעיצומו של בן הזמני הוא מספר שזה היה. תופעה של מה, זה לא תופעה של מה בכך. ואז הוא ממשיך ואומר, הסיפור פה בעצם זה אתם, זה אנחנו. כל בחור ישיבה שיושב עכשיו בסמדרש, תמון בעולה של תוירה, כן, תמון כפשוטו, הוא בעצם רואה למחירות כפיים שערות. אם בעבר הוא אומר, הרמנו איזה גבה קצת, ששמענו את ההגדרה של טבע סנויח על עולם הישיבות, עכשיו מתברר שהגדרה הכי מדויקת שיכולה להיות. יושבים סגורים 40 יום ו-40 לילה, אוכלים לחם, שותים מים ברוך השם, אבל מנותקים כמעט לגמרי מכל אבלי העולם הזה. מה שאומר שגם את הטור הזה, יש סיכוי גדול שהם לא יכולו לקרוא אותו. הוא כתב בסוגריים, אתם שם בבית, אל תשכחו להתקשר להקריא להם. ויכול להיות, יכול מאוד להיות שהדרך היחידה שלהם, לדעת מה שקורה בעולם, זה רק באותה אמצעות עלונים יהודים עבורם. בטח, צבעתם לשמוע שאתם כמו מוישה רבינו, שהיה 40 יום בשמיים, שלהיות בתוך הישיבה 40 יום ברצף, זה סוג של מקווה תיירים, של 40 סר, שאיתו מגיעים ליום כיפורים, זקים ותוארים. אבל הוא אומר, אין לכם ברירה אלא להזכיר את זה עוד פעם. אין לנו ברירה אלא להזכיר את זה עוד פעם, שאתם אכן, תוך תיבת נוח, תנצלו את זה. מי שחכם לוקח את הניתוק הזה, את האישור להתנתק, קופץ איתו הכי גבוה שאפשר, אבל גם כך אפשר לצאת החוצה. הוא ממשיך ואומר פה, אני לא חוזה עתידות, לא יודע מה לנבא מה עוד כמה שנים, לא עוד כמה ימים, אבל אחד ועוד אחד בסיסי זה אני כן יודע. הוא אומר, ברור לגמרי שהדור הזה של בחורי ישיבות שגודלים עכשיו בצל הקורונה, יהיו דור עם עצמות אחרות לגמרי. אין ספק שכל הקושי הזה לפגוש את אבא ואמא מעבר למחיצה, שדרך היחידה להעביר להם את שקית הכביסה, או לקבל מהם שקית עם כמה ממתקים, זה רק באמצעות פרק הזוירק. זה לא דבר של מה בכך. אז נכון, אין לאף אחד מושג מה קורה בשמיים, אבל ברור ש... בדור הזה עם כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה פיתויים. עשות ומחוגג, מפיל חללים. מרגש לדעת שיש בחורים שלא יודעים מי זה רוני גמזו. סוגריים אומר פה, אפילו הראשי ושלי לא היה כזה נחרץ נגד אומן כמו שהוא. אז דווקא אותם בחורים שנכנסו לקפסולה בערב ראש חודש אלול, מחזיקים חזק, שומרים על עצמם, גופנית, רוחנית. יש בחור גאה בהם, פרט בדור כל כך מבולבל. דור שאתרי אינטרנט מייזים לפתוח מיזם כתיבה תורנית למוחי ישיבות. תוכניות רדיו מחלקים טאבלט לכל מי שמסיים מסכת. ובעלי תורים בעיתונים הופכים למטיפים בשער ומשגישים איתם עצמם. דווקא אתה, בחור ישיבה יקר, שעומד בעוז ובעצמה מול כל הבלבולים האלה. שומר על היציבות שלך, יודע היטב מה התפקיד שלך. אתה שיושב במסע בעקבות הגמורה, יש ספר כזה. סלח מאוד אגב. והוא מחייך בעוצמה, כי בעצם אתה זוכר כל רגע למה ולמה בדיוק אתה בישיבה, וכך ראויה כל התהיל. ואנחנו ממשיכים סיפור יומי שהעביר המלך בידרמן, בשול משבדרון, כידוע. היה דורש בצביעות כל אל שבת, בזכרון מוישה. שבת אחת, עמדו שתי בחורים ברחוב, אחד שואל את החבר שלו, נו, הולך לשבדרון? לא, לא, שמעתי אותם כבר 20 פעמים. שמעתי, למזלם, רב שלם עמד מאחוריהם, שמעתי את הדברים. מה שקרה למייזה, שהוא באמצע דרשה, הוא רואה שהם נכנסים לבית מדרש. ואז הוא אמר, בכביש הגדול, נסעו הרבה מכוניות. פתאום החליט אחד הנהגים, לנוח קצת, באמצע הכביש. עצר את המכונית, והתחיל לקרוא עיתון, לא בשוליים, באמצע הכביש. כמובן שמיד אחרי זה נהיה פקק ארוך. שירות עד השמיים. אבל הוא, הוא בשלו, הוא קורא את העיתון. פתאום הוא מבין את הבלגן, פותח את הדלת, יוצא מהירות, מתחיל לצעוק, תפסיקו לצפצף, שמעתי אתכם, תפסיקו. אומרים לו, תהי לי, השתגעת? מה זה שמענו? תזוז! וזה רמז להם רב שולם, שכל דברי המוסר בהתארות, זה לא מטרה כשאלה עצמה, כמו המטרה שהשומע אותם, יתחיל לזוז מהמקום שלו. עם אלי שטענת כבר שמענו, הופרכת ליסודה. ואנחנו ממשיכים יעלומים גדולי ישראל. פשוט אמור נגרח כנצקי שליטה בעניין בירקוס צדיקים ומהות שלהם. אחד שואל, עובד עירת פתח תקווה. הוא עושה את קינת שניש בו. יש לו בן ובת בוגרים שבדרך הטבע הוא טען שלא התחתנו והוא רוצה לבוא לברכה. אמרתי לו שמי שלא שומר תורה ומצוות, אז הרב לא מברך אותו. אבל הוא מאוד מסייע לגנרטור של שבת, הוא אומר, הוא אומר, בזכות זה אפשר שיבוא לקבל ברכה מהרב? אז רב חיים ענה שיכול לבוא לקבל ברכה, שיחזור בתשובה. יום אחד הוא אומר שהוא ביקש מרב חיים להיכנס עם אחד מהידידים שלו לברכה, אמר לי, אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה, עם מי שתרצה. זה היה לפני תך שעושה מחד. אני לא יודע מה מצאו בי שבאים לברכה אתי. הזדמנות אחרת, כזה הוא הובא מתוך בדבר השיח, מתוך כל מה שלא יסכו. הזדמנות אחרת הוא אמר שפעם אבא, טייפלר, שאל אותי, איפה החזל, אוי לו למי שהעולם טועים בו. לא רציתי להגיד לו, כי הבנתי שהוא יכול לכתוב את זה בהקדמה של אחד מהספרים שלו. והחזל מובא במדרש, שמובא ברשת חוכמה, שם יש כמה מדרשים קטנים שהוא לפתר, כתב, וזה שם במדרש מרגניסט דבריו. יש כלל מרכזי בברכות של רב חיים, בברכות של דקי כל הדור, שיתר הברכה זה הביטחון של המבקש, שהשם יעזור לו בזכות הברכה. פה נספר שהוא היה פעם אצל הסטייפלר, בקש ברכות לכמה אנשים, בסוף הוא אמר, שלך חוד אחד שיברכו אותך, הסטייפלר אמר לו, אין לי כל כך הרבה. אז הרב חיים אמר שעיקר ברכה זה הביטחון והעמודה של המבקש שהשם יעזור בזכות הברכה. לכן אם הוא לא מאמין, אז בדרך כלל זה לא עזר. הוא סיפר שוב שאל, לא שאלו. הוא אמר פעם הרב חיים שיש איזה בחור, בור ישראל, של קטנה. הוא בא לשאול לאיזה ישיבה גדולה ללכת, הוא תיאץ מלך ישיבה בצפון. הרב חיים אמר לו, לא, לא, ללך לאור ישראל הגדולה. אבל הצוות שם בישיבה התחנן לפניו שאם הוא לא יתקבל, לפחות ירשם בעוד מקום. אבל הוא לא הסכים, היה בטוח שבזכות הברכה של רב חיים, וככה היה שהוא תקבל נגד כל הכללים, ובאופן משונה לטויבו. רב חיים אמר, זה בזכות האמונה בברכה. היה זה אחד שעשה כל מיני עסקים ומצחר בלי שלא כחוק. אני נכנס את החזוני שלי התברך ממנו. והמשטרה עלתה עליו, עצרו אותו. אמר להם, אני לא פוחד, יש לי ברכה מהחזוני, ששחררו אותו. אמר רב חיים, זה כוח בזכות האמונה. אחד ביקש ברכה למישהו במשפחה שיש לה עסק, פרנסה. היא כותבת לרב חיים שקיבלה ברכה מרב שלמה זלמן. אז רב חיים אמר שיש מחלוקת בספרי, האם ברכת צדיק זה רק בחייו או כל שכן לאחר מותו. עד הרך שבקש ברכה ובכה, מאוד בכה, כשהוא יצא, שאל את רב חיים, איך הוא מחזיק מעמד, שהוא שמע כל כך הרבה צרות. הוא מספר שהוא שמע את הרבנית, שהיא לוקחת תרופה כל יום להרגעה. אז רב חיים אמר, שבאמת היה לו פעם ויכוח, עם רב גדליה. הוא אמר, זה לא דרך שכל יום באים בקשה ברכה, צריך להיכנס ולהרגיש למצב של המבקש, להרגיש אותו, לחיות אותו. ואז לתת ברכה, באופן אחר שכאן מקבלים. אמרתי לו, הרי הברכה שלי בלעב, אבל אחרי זה לא עוזר כלום, למה? לא, אני חושב שיש בזה מחמה, שהוא לא בישהו זה, הוא מספר לפני זה את הדברים, מרגיע אותו. אז אם כן, זה עצמו, קצת רפואה וטובה בשבילו. רמחל יהודה היה מאוד מיוחד בעניין הזה, כשהוא מקשיב מן הברכה, משקיע מאמץ, כובד ראש, היה מברך מילה במילה במתינות. הוא מספר שכשהוא היה אצל רבי סגל מנצ'סטר, כן, זה השואל. אז ובכן, הוא שם לב שכשהוא נותן ברכה, מה שהיה נהיה אדום, אז אני אתם חיים אמר לו שבחידו יש סדר שלם איך לברך, להגיד קדם ברוך השם, בעמוד השחר, כאן כמי. באותו מעמד, אז רב חיים אמר שבשם אמא שלו, שסיפרה לו, שאמרה פעם לחזוניש, אנשים באים אליו לברכות, חושבים שקיבלו ברכה, ובזה יש להם כבר את הכל, אז החזוניש אמר לה, מאיפה את יודעת שזה לא ככה? מה שסיפר רם לרב חיים, שנכנסים לזה נגיד מפורסם לרב שטיימן, ביקש ברכה עם סביבי, הצלחה בתורה ברק שמיים, ביקש גם פרנוס ובריאות. אז הרב שטיימן אמר לו, הכל הפוך. מה שכתבת התורה ביצירת שמיים, אז קודם יראת שמיים ואחרי זה תורה. מה שביקשת בריאות, אז קודם פרנוס ואחרי זה בריאות. שאלו את רב חיים, מה קודם? אז אמר, תואר בריר שמיים זה מחוקת בגמורה, נופסים עם רב לוזר בשבת דף ל"א, ונראה שם שלא חוקר רב לוזר שירת שמיים קודם, שאמרו תסתיים. מה לגבי פרנוס ובריאות? אז אומר בריאות קודם, כי לפעמים, אם אין פרנוס, זה סיבה שלא יהיה בריאות. אמר, כן, הפרנוס הנכללת, בכלל הפרנוס. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים עלינו לשבח שני מעשים על כוחה העצום של הדוגמה האישית בחינוך ילדים. המחנך הדגול רבי יוטה זילרמן, זכר צדיק לברכה, זכיתי להכיר אותו, יהודי נפלא ביותר, לא צריך את העדות שלי על זה. אפשר על זה תמיד חוכם גדול, שנחשב פעם שבור ברצות, לרשום זיימן, שהוא לא רווה נחת מהילדים. מה הסיבה לזה? עכשיו שם ככה ניסה להודד אותו, אבל בין הדברים הוא אמר לו, אני הרי מכיר אותך, ואתה מזלזל, מותח ביקורת על ידי חכמים, נו, אז למה שהם ירצו להיות על ידי חכמים? אבל השכן שלך, שהוא באמת בלבוס פשוט, אבל הוא מדבר בערכה על כל תמיד חכם באשר הוא. גם הוא לא משתייך לחוגים שלו. וגם הוא לא תמיד חכם מפורסם. אז אם אלה הילדים שלו שמעו במשך כל השנים, חיבה על כל יהודי, על כל מי שקובע על התורה, על כל מי שעושה דברים טובים, אז אם אלה, זה נכנס להם, הם גם רוצו להיות כך. הוא מביא שם עוד סיפור, שפר אבו זילרמן. השתי משפחות גרו דלת מול דלת, למדו באותו חיידר, אהבות עובדים וחכומים, הקרות בית ניהלו את הבית בצניות, אבל התוצאות החינוכיות היו לגמרי אחרות. אחת הקימה תורות לתפארת, בנים, חתנים, אבנים בתורה ימם ולילה. משפחה השנייה, שוד ושבר. הגיעו לבאר שחת השם הרחם. אז רב ליפה הסביר שבבית אחד כל בוקר יש פזמון חוזר. בית אחד, האמא מבקשת מאחד הילדים שילך לקנות לחם, לקנות חלב. אבל אמא, אני מאחל לתלמוד תורה. אז אמא אומרת, לא נורא, כמה דקות. אז הילדים הבינו כדבר פשוט שכפית חלב שווה יותר מכמה דקות של תורה. אז הם היו חניכים למופת, שזקית חלב שווה יותר. אבל השנייה, המשפחה השנייה, גם היא הייתה צריכה לחם וחלב מהמכולת. אבל האמא אמרה, מה ישלה? תרוץ לחיידר, אני אסתדר גם בלי חלב, העיקר שאלות האחר, לך ללמוד את התורה הקדושה. חנוך במשפחה הזאת גילה לילדים שמנמי העולם הזה לא שווים להפסד של רגע אחד בלימוד התורה. ולכן גם כשהם זקנו, גם כי הזקין לאסור ממנה. אנחנו מדפרים בהלוכן. אנחנו עובדים בשעה טובה, סימן טוב קופתה. מכשיר אוכל נפש שלא היה שח לעשות אותם בערב יום טוב, מותר לעשות אותם ביום טוב, אבל דעת הרמו, אין להורות יותר בדבר לאחרים. ויש אחרים שככה הדין בנוגע לפתיחת קופסאות שימורים, בקבוקים והרזות שונות, באופן שאסור לפתוח אותם בשבת, שלא היה ניתן לעשות את הערב יום טוב, כגון שהצורך בתחולת האריזה נוצר ביום טוב, בעיקר ברוכים שהגיעו. בהפתעה, אפשר לפתוח, אבל לא להורות כאן לאחרים. יש אחרים שאם אפשר לפתוח את האריזה בדרך קלקול, אסור לפתוח אותה באופן שיש בה עשיית כלי או תיקון כלי. יש אומרים שמותר לפתוח את כל סוגי האריזות כרגיל, גם להורות את היתר הזה לאחרים, ובפרט, בפרט באריזה, שאילו פתחו אותה בערב יום טוב, זה היה מסתכל. ולסיום אותה התחזקות יומית. ורנקל פישר זכר את הנקיבוך, היה אומר, שיש אנשים חושבים, שאם צייר מישהו ואחרי זה אומר לו בוקר טוב, הוא עונה, אז זה כמו מחילה. טעות גמורה, למיני ולמקצוע, חייב לבקש ממנו מחילה. אז אם פגענו חזשון הם באדם מסוים, ציירנו מישהו, נתברד לסייס אותו, לבקש סליחה, ונוודא שהוא צולח לנו בלב שלנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכלות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סירה.